שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון והיום איתי אילה מזור. אילה היא מומחית בתהליכי פיתוח מנהיגות ופיתוח מנהלים, היא מפתחת הדרכה, היא יועצת ארגונית, היא גם מייסדת ושותפה בחברת בי מיינד, שמלווה ארגונים ואנשים בתהליכי פיתוח מנהלים, פיתוח מנהיגות, ייעוץ ארגוני, פיתוח הדרכה, שתדעו שהיא גם פורשת חיל האוויר לאחר שירות ממושך בבית הספר לפיקוד ולמנהיגות כמפתחת הדרכה ומנהיגות, מפתחת מודל כוכב להתפתחות אישית וכותבת הספר מנהיגות ודרך הכוכב. אילה, איזה כיף שאת כאן.
ממש כיף, ממש.
מה שלומך?
מעולה, מעולה, מעולה. כיף להיות פה, ממש.
אני אגיד.
איזה סביבה כיפית וצעירה ומרעננת.
ואני אגלה לכם שהיום קורה משהו ממש מרגש בחיים של אילה.
איזה יום, תפסת אותי ביום, אחד המרגשים. אני מפה נוסעת להביא את הספרים, את המהדורה הראשונה של מנהיגות בדרך הכוכב, אז זה יום סופר 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 מרגש.
יואו, זה מהמם. אני אספר לכם שמנהיגות בדרך הכוכב זה ספר שאילה הוציאה עם Head Start בגיוס המונים, ושהצליח ממש מדהים, וכאילו אני ממש שמחה בשבילך ומתרגשת בשבילך, ואני רכשתי ספר אגב.
וואי, מדהים. מחר כבר אפשר יהיה
מדהים.
סוף סוף לשלוח לכולם.
טוב, יאללה, בואי נצלול ישר לתוך.
יאללה.
ספרי לנו על עצמך דרך אחת מיומנויות הליבה.
אז אני כמובן בחרתי את מודעות, כי היה לנו איזו שיחת רקע כזאת, והבנו שמודעות היא בבסיס של הכל בעצם. אני חושבת שהסיפור שלי מתחיל איפשהו, וואו, לפני כבר הרבה שנים, שנמשכתי לתחום המנהיגות באופן כללי, והבנתי שמודעות זה איזשהו מיומנות, או אני לא יודעת אפילו אם לקרוא לזה מיומנות, זה דרך חיים שהיא ממש בבסיס, לא יודעת, של כל דבר שאני בוחרת לעשות או רוצה לעשות. אני שירתתי, הזכרתי את זה בבית ספר לפיקוד ומנהיגות של חיל האוויר, ושם הפעם ראשונה שגם הבנתי עד כמה ארגון יכול לקחת את העולמות תוכן האלה של מנהיגות בהקשר של מודעות עצמית, ולעסוק בזה בצורה מאוד רצינית, מאוד מעמיקה, דרך תפיסות וקורסים וסדנאות וכן הלאה. שירתי בבית ספר משהו כמו 10 שנים, ונכנסתי שם לכל הקורסים, ולאט לאט הדבר הזה גם חלחל לתוכי, ואני תפסתי את עצמי כאדם מאוד מודע סך הכל לעצמו, שזה טריקי לחשוב על עצמך שאתה אדם מודע, כי אז אתה לא באמת מודע אם אתה חושב שאתה אדם מודע, זה כאילו פרדוקס שכזה. ושם באמת יש גם איזושהי נקודה מאוד ספציפית בקורס לסאלים שעברתי, שבאמת פתח לי את העיניים באיזו צורה מאוד חזקה. את מכירה את דוקטור מתי הרלב, זה קורס של מנהיגות תודעתית, ומשם נפתח לי איזה עולם, זאת אומרת, זה לא שזה לא היה פתוח, אבל יש שם איזו נקודה בזמן שהבנתי את הדבר הזה הרבה יותר לעומק, ופשוט אימצתי את זה כדרך חיים במובן הרבה יותר רחב ועמוק, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית. היום אני מלווה אנשים, מלווה מנהלים, מעבירה קורסים, סדנאות, תוכניות, כשבבסיס של כל העשייה שלי זה התחום הזה של קודם כל להרחיב את המודעות העצמית, להבין את החשיבות של המודעות. אני מחברת את זה גם לאחריות, למיקוד שליטה, ליכולת בכלל להבין שהדברים מתחילים בנו, בתוכנו, שאולי אפילו הייתי אומרת, במובן הקיצוני, אין מציאות, כאילו אנחנו צריכים באיזשהו אופן להסתכל, להתבונן על עצמנו ולהבין שבכלל כל מה שקורה בחוץ, כל מה שקורה לנו בחוץ, זה איזושהי השתקפות של מה שקורה לנו בפנים,
כן.
ולעבוד עם הדבר הזה.
לגמרי, וגם דבר שאהבתי בסיפור הזה, זה בעצם החשיבות של הארגון כאן. כאילו בעצם, באיזשהו מקום ההתפתחות אומנם משלך, אבל המסגרת היא מסגרת ארגונית. וזה משהו שארגונים לא תמיד מבינים על הכוח שיש להם בחיים של העובדים שלהם, של המנהלים, של המפקדים, וזה משהו מאוד מיוחד, ואני מרגישה שזה גם איזושהי שליחות שלך, כאילו משהו שאת גילית על עצמך, ואת לוקחת הלאה בעבודה שלך כרגע.
וואו, נכון, זה פריזמה ממש מעניינת שאת מאירה עליה, באלף. אני כשהגעתי לחיל האוויר, אני באמת, אני נדהמתי, אני חייבת לומר, אני קודם כל, המפגש הראשון שלי עם התכנים האלה, בהקשר של מודעות עצמית והמובן הארגוני, היה כשבאתי כמשתתפת, בכלל עוד לא הייתי, שירתי בבית ספר פיקוד ומנהיגות, ואז עברתי את אחד הקורסים, הקורסים נקראים מנוף, זה מנוף להתפתחות אישית, ואמרתי, וואו, מה זה הדבר המדהים הזה? איך ארגון משקיע אך ורק באדם, לא במיומנויות הפרקטיות, לא בא, אלא באדם עצמו, גם בלי קשר לתפקיד שלו, לצורך העניין. נתנו לאנשים פשוט מרחב להתפתחות אישית, מתוך הבנה שזה בסיס, שעליו את תהיו מפקדים טובים יותר, אנשים טובים יותר, הורים טובים יותר, בני בנות זוג טובים יותר, וזה כאילו פיצץ לי את המוח, אמרתי, בוא נה, זה דבר מדהים, כזה, אני רוצה כזה בארגונים, כי מעבר לתרומה של זה ביום-יום, זה פשוט משאיר את האנשים בארגון.
זה גם משאיר את האנשים בארגון, אני חושבת, אבל זה גם איזושהי הסתכלות יותר עמוקה עלינו כבני אדם. כי בסוף הארגון אומר לי, אני רואה אותך. אני רואה אותך על שלל המורכבויות שלך, על ההבנה שאת צריכה להתפתח כאדם כדי להתפתח כעובדת. וברור שזה עושה מחוברות ארגונית, אבל גם ברור שזה גורם לי להרגיש קודם כל שהארגון רואה אותי ומרגיש אותי ורוצה לקדם אותי, וזה משהו שהוא כאילו חמקמק, אתה יודע. ואני חושבת שזה משהו שלקחת איתך הלאה למה שאת עושה היום בעצם בתוך ארגונים וחברות.
נכון, נכון, לגמרי, זה מה שאני עושה, אני חושבת שזה קסם, המרחב הארגוני הוא מרחב התפתחותי מאוד משמעותי בעיניי, לפעמים עבור אנשים הוא מרחב התפתחות יותר משמעותי מאשר נגיד המרחב בבית, מכיוון שהרבה מאוד אנשים רואים במרחב הארגוני כמרחב המשמעותי בחייהם. אני כאילו אומרת משהו שאולי אנשים יגידו לעצמם, לא, מה זה שטויות האלה, המשפחה זה הכי חשוב, אבל, ונכון, המשפחה זה הכי חשוב, אבל בסוף אם נפרוס את הזמן שלנו, אם נסתכל רגע על היומן.
שעות הערות האפקטיביות שלנו רובן במקום העבודה שלנו.
חד משמעית רוב שעות הערות שלנו והזמן שלנו והאנרגיה שלנו והמאמץ שאנחנו משקיעים ואפילו המחשבות שלנו, הרבה מאוד אנשים רוב הזמן עסוקים במה קורה עם התפקיד, עם העבודה, עם הדיון, עם המצגת, עם המנהל, עם וכו'. והם לא, נכון, ברור שהמשפחה היא, אין יותר חשוב מהמשפחה, כן? וגם הרבה מאוד אנשים אומרים, אני משקיע את האנרגיה בעבודה כדי, כי המשפחה בעצם היא הכי חשובה לי. אבל בסוף זה מרחב ההתפתחות המשמעותי שלנו, מערכות היחסים שלנו, הם לא פחות משמעותיות בעבודה מאשר הרבה פעמים בבית, יש לנו ממש מערכות יחסים בין אישיות מאוד עמוקות במרחבים הארגונים שלנו, וזה פשוט לא נכון להסתכל על הארגון כמרחב שהוא לא יכול להיות מנוצל למרחב התפתחותי, זה מגרש המשחקים הכי משמעותי לזה.
אוקיי, אז את בעצם מגיעה באמת מעולמות האלה של ההתפתחות האישית והמודעות העצמית והעומקים האלה, אבל בסוף המטרה שלך היא לפתח מנהיגות בעולם באופן כללי, את עושה את זה בסקטור הפרטי והארגוני, והייתי שמחה שתספרי לנו קצת על הדבר הזה. מה את עושה בארגונים ובחברות כדי, א', להפיץ את המסר הזה, וב', להגדיל את המנהיגות, או להצמיח מנהיגות, אולי יהיה נכון יותר לומר.
אני באה מתוך תפיסה שאומרת שבעצם בכל אחד מאיתנו יש מרכיב מנהיגותי, וכל אחד מאיתנו יש לו מרחב השפעה הרבה יותר גדול ממה שהוא חושב. שיש לו. זה עצום, אנחנו לא מודעים לזה, אנשים בזה שהם יוצאים לרחוב להפגין, הם לא תמיד מודעים עד כמה ההשפעה היא עצומה, ואני קודם כל עובדת עם אנשים ביכולת שהם להבין את זה בכלל, בין אם זה אם אנחנו אומרים משהו, לא אומרים משהו, עושים משהו, לא עושים משהו, כל דבר כזה שאנחנו בוחרים בו, שוב, הרבה פעמים אנחנו עושים דברים באופן לא מודע, לכל הדברים האלה יש השפעה, ואם אנחנו קודם כל נהיה מודעים לדבר הזה, אז לפחות יהיה לנו איזו יכולת לכוון את ההשפעה לאיזה מקום שאנחנו רוצים לעשות אותה. אז יש כמובן כאילו את הדברים הפורמליים שאני עובד עליהם, שזה באמת תוכניות. אני חושבת שדיברנו בהכנה על זה שבאמת תוכניות שהן יותר תהליכיות, זה דברים שאני יותר, זאת אומרת, זה נחמד להעביר הרצאה או סדנה או חד יומי או כזה חצי או משהו כזה, אבל האפקט של זה הוא לא מתקרב אפילו לאפקט של תהליך שעושים עם אנשים, שהוא נגיד כולל מספר מפגשים לאורך זמן, שהוא משלב גם שיחה אישית וגם עבודה בקבוצה או בדינמיקה הקבוצתית וכן הלאה. אז זה בגדול כאילו מה שאני...
עושה בתוך ארגונים.
כן, בתוך ארגונים אני ממש, יש לי שותפה דוקטור רותם בן חור, ואנחנו ממש נכנסות לארגונים ומעבירות תוכניות שלמות למנהלים בדרגים שונים, משלבות גם אלמנטים ארגוניים, כי המודל שלנו, מודל העבודה שלנו הולך מהמרחב האישי, שזה בעיקר סביב המודעות וההתפתחות אישית, שהוא ממש ממש נותן מרחב לאנשים להתפתחות האישית שלהם, מתקדם למרחב הבין אישי, למערכות יחסים, לתקשורת, לתשתית בכלל האנושית בסביבה, ומתקדם למרחב הארגוני, כי יש כמובן השפעה לכל אחד מאיתנו על התרבות הארגונית, על הערכים הארגוניים, על איך אנחנו בכלל מתפקדים, על סביבה, על הפתיחות, על היכולת שלנו בכלל להתקדם כגוף אחד שמשיג מטרה. אז זה לא מנותק, זה לא איזה מין משהו כזה, יודעת, רק של מודעות אלא זה ממש מחובר גם בסוף למטרות של הארגון ולערך שהוא מביא לעולם. אנחנו מאמינות ש... כל ארגון נולד כדי לתת איזושהי מתנה לעולם. זאת אומרת, והמצב האידיאלי הוא שכל אדם מביא את המתנה שלו, את הייחודיות שלו בתוך הארגון, והחיבור של כל המתנות של כולם מביא את הארגון להביא איזו מתנה אחת לעולם.
אז בעצם התפיסה היא שפיתוח אישי, פיתוח מודעות, פיתוח של העצמי בתוך הארגון, בעצם יביא את העובד למקום שהוא נותן יותר, שהוא כאילו זאת התפיסה למעשה?
זה לא בהכרח נותן יותר, אולי נותן את מה שהוא אמור לתת, או את המדויק לו, את המתאים לו, ואגב יש אנשים שעוברים תהליכים כאלה ואומרים, הבנתי, לא מתאים לי להיות בארגון הזה, זה גם יכול לקרות.
אשכרה.
כן, בטח, כי אז הם מבינים, כי התהליך הזה גם עוזר לאנשים להיות מחוברים לתשוקות שלהם ולאהבות שלהם, אז בהרבה מהמקרים הם מבינים שהם צריכים אולי לקחת כיוון, קצת כיוון אחר או נוסף בתוך הארגון, שזה בעיניי מהלך מדהים שקורה בארגונים עם אנשים שעוברים תהליכים מסוג כזה, זה ווין ווין מדהים לארגון, ויש אנשים שמגיעים לנקודה ואומרים, הבנתי, אני פה רק כי... אני מפחדת לא יודעת מה, לא להרוויח הרבה כסף במקום אחר, או כי אני מפחדת לאכזב את ההורים שלי, שהנה לא נשארתי בקבע, סתם דוגמה. עצם הזיהוי שאני בכלל נמצאת בארגון, מתוך פחד ממשהו מסוים, לא משנה ממה, אבל שהתשתית של העשייה שלי מתוך פחד, היא כבר איזו הבנה ראשונה שמאפשרת לנו לעשות איזו התקדמות עם האדם, או לנקות את הפחד הזה, או לעשות פעולה אחרת של מה שאני באמת רוצה, או איפשהו לטפל בדבר הזה, כי הפעולה מתוך פחד היא, anyway, מביאה את האנשים למקום לא אפקטיבי.
לא אפקטיבי.
כן, אז במובן הזה לא יודעת אם לתת יותר, אלא להיות יותר משוחרר, להיות יותר הם, להביא את עצמם, את האותנטיות שבהם.
תראי, אני ואת מסכימות על הדבר הזה לגמרי. אבל אני מנסה שנייה להסתכל על הזווית הארגונית כאן. כי בסוף, מה האינטרס של ארגון לעשות כזה דבר? כי שוב, ברור יש את העניין שהם יעבדו יותר טוב אם הם יהיו מחוברים לעצמם ולדבר. אבל אני עכשיו שומעת את מה שאת אומרת כארגון. ואני אומרת, וואלה, אנשים שלי יכולים לעזוב אותי. המתכנת הזה, אז מה אם הוא רוצה ללכת לעשות מקרמה? הוא מתכנת מעולה. כאילו, אני רוצה שהוא יישאר ויהיה פה מתכנת מעולה. אז איך הארגונים מגיבים לתהליכים האלה?
קודם כל, מה שאת אומרת עכשיו, זה ממש אמירה שאם היא נאמרת בתוך ארגון, אז ברור שבתשתית שלה יש פחד, נכון?
ברור.
כלומר, אני לא אכנס לתהליך הזה, כי אולי אנשים יעזבו, נכון? אם אני רגע מפרשת שנייה בקיצון את מה שאת אומרת. וזה גם אומר שההנהלה או הארגון עצמו עובד מתוך פחד שלא יהיה לו. ואז אני יכולה להגיד לארגונים מהסוג הזה או לאמירות מהסוג הזה, שימו לב, אתם פועלים מתוך תשתית שיש בה פחד, ואם אני פועלת מתוך תשתית שיש לה פחד, שאוי ובוי מה יקרה אם יעזבו, אני מקדמת את מה שאני מפחדת ממנו. זה הרי התפיסה, כאילו, שאנחנו מדברים על מודעות, או אחד הנושאים שאני מתעסקת איתו, זה באמת היכולת לפעול ממקום נקי, שמשוחרר מהפחד. אז גם ארגון יכול הרבה פעמים לפעול מתוך תודעה כזאת שיש בה בתשתית של הפחד, ואם אני פועלת מתוך הפחד הזה, אני מקדמת את מה שאני מפחדת ממנו. אז אני יכולה להגיד לארגונים, אחלה, בוא נעשה עבודה על הדבר הזה. אולי אפשר קודם כל להתחיל בעבודה עם המנכ"לים, עם הסמנכ"לים, עם הדרג הבכיר, כי זה המון תפיסות שמקבעות ובסוף הן מגבילות את הארגון. בטח בעולם של היום אי אפשר באמת להחזיק את האנשים בכוח, נכון? אני בעיקר יכולה לתת להם תשתית שבה הם ירגישו בטוח וירגישו נוח וירגישו נעים. וסביר להניח שכשארגון ייתן לאנשים את הפלטפורמה הזאת להתפתחות אישית ואת המרחב הזה, מרחב הבחירה, גם לעזוב, אם זה לא מתאים לי, אז יכול להיות שאם יש לי בכלל את המרחב הזה, דווקא זה ארגון שאני ארצה להישאר בו. ואני ארצה יותר להביא את עצמי לידי ביטוי בתוכו. אני פוגשת מנכ"לים שאומרים, לא להשקיע בזה, לא נשקיע בזה כסף, כאילו חבל, חבל על ה... זה בזבוז. עכשיו, כאילו בסופו של דבר, אני מבינה את המצוקות הכלכליות, אבל באמת, באמת, בסוף מה שמשאיר אנשים בארגונים, זה מעבר לאתגר ולתחושת משמעות ו... זה המון קשור ליכולת שלהם להתפתח בתוך הארגון, להרגיש שהם מקבלים משהו, מקבלים איזה ערך, לא במובן הכלכלי, התגמולי, אלא במובן ההתפתחותי. וכן, יש לנו היום עולם שבו אנחנו זזים המון, ודווקא ארגונים שמשקיעים באנשים, גם אם האנשים האלה יעזבו בסופו של דבר את הארגון, ותהיה להם חוויה חיובית של התפתחות מתוך הארגון הזה, הם יפיצו על הארגון הזה דברים טובים, נכון? הם יגידו, בוא נעזב ארגון, נכון, עזבתי אחרי שנה, כי התאים לי משהו אחר, אבל זה ארגון פגז, את חייבת לעבוד בו, כאילו אם את מחפשת, זה הארגון להיכנס אליו.
אז בעצם את אומרת, האינטרס של הארגון להשקיע בפיתוח של המודעות, ודרך המודעות גם את המנהיגות ואת הלקיחת יוזמה וכן הלאה, של העובדים שלהם, זה מה? כאילו, מה הערך שזה יוצא לארגון עבור זה? חוץ מהמחוברות, חוץ מהסיפור הזה של יוצא להם שם טוב.
את מדברת על האפקטיביות?
כן.
על האפקטיביות. אז תראה, יש כמה רמות, כאילו, זאת שאלה ענקית שאני בכלל...
אז את יודעת מה, תכף נגיע לזה, תכף נגיע לשאלת האפקטיביות. הייתי שמחה לדבר רגע לפני האפקטיביות על איך התהליך הזה נראה. אתן נכנסות לארגון, אתן קצת אורחות לרגע באיזשהו מקום.
נכון.
נכנסות לארגון, מה שיטת העבודה שלכן?
אז יש כל מיני פורמטים, אבל אם אני איך נגיד על תוכנית הדגל שלנו, שזה התוכנית באמת שנמשכת לאורך זמן עם משהו כמו 6-7 מפגשים, היא מתחילה, אם באמת התהליך הוא גם תהליך ארגוני שלם, כולל כזה, אז הוא יתחיל בדרך כלל בפגישות אישיות עם המנהלים, בדרך כלל עם ההנהלה הבחירה, סמנכ"לים, מנכ"ל, מנכ"לית, איזושהי שיחת היכרות, לעשות איזשהו מיפוי ראשוני, להכיר את הארגון, להכיר את האנשים, להכיר את האתגרים שלהם, מיפוי, כמו שאנחנו מכירים בעולם הדרכה, מתחילות עם הדבר הזה, וזה גם מייצר איזשהו חיבור אישי, שמאפשר לנו להגיע לאנשים, לתת להם איזה מרחב קצת יותר אינטימי, להיפתח וכן הלאה. יש מודל שרותם פיתחה, מודל התבניות המוחיות, שהוא מדהים, שהוא מאפשר לנו עבודת עומק עם אנשים. אני אגב יכולה להזמין אנשים למלא את השאלון הזה, הוא כרגע פתוח באתר של בימיין, שהוא נותן לאנשים איזה תמונה כזאת, עם איזה גרף כזה של מה התבנית המוחית שמאפיינת אותם.
אני עשיתי את השאלון הזה אגב, זה גילה לי דברים מעניינים על עצמי, דברים שידעתי ופתאום שראיתי אותם כתובים, הייתי כזה... אוקיי, עכשיו צריך שנייה לעשות עבודת עומק על דברים אחרים פה אולי, אז אני אצרף לינק בתיאור של הפרק, ותהנו, זה אחלה שאלון.
מעולה, אז נגיד שבאמת השאלון באתר הוא יחסית זה עוד שטחי, בסיסי, אנחנו רק, הוא כלי איזה, הוא משמש אותנו בתוך הסדנה, או בתוך המפגשים האישיים, לעשות עבודת עומק הרבה יותר משמעותית עם אנשים, בתוך התהליך, בתוך התוכנית, אבל במפגש הראשון אנחנו נותנים לאנשים למלא, ורק... ככה מנסות קצת כזה למפות ולזהות איזה דפוסים אוטומטיים או איזה, מה מאפיין את האנשים במנגנונים המוחיים האוטומטיים שלהם. ולפעמים זה נורא מעניין, לפעמים בתוך ארגון יש דפוסים שמאפיינים הרבה אנשים או הרבה סמנכלים נגיד, ואז אפשר לסרטט איזה מין מפה תודעתית ארגונית כזאת שעוזרת לנו לדייק את התוכנית. תוכנית בנויה מסדר גודל בין 6-8 מפגשים של חצי יום, יום, זה נורא משתנה, תלוי בארגון, תלוי ביכולת של לפנות האנשים. יש תוכניות שממש מתחילות בקיק-אוף כזה של יומיים עם לינה, שהוא מאוד משמעותי, הוא מאוד מחבר. ויש ארגונים שזה יותר מורכב להם לפנות האנשים ליומיים, ואז זה יום או חצי יום, אבל בגדול, 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 זה ארגון של 6-8 מפגשים, שמתחילים, כמו שאמרתי, אך מהאישי לבין אישי ולארגוני. האישי הוא הרבה פעמים מאוד ממש פותח לאנשים את הראש לאיזה עבודת עומק, לפעמים ראשונה שאנשים עושים, איזשהו מפגש ראשון של אנשים עם תהליך מודעות עצמית עמוק, מהסוג שאנחנו עושות, הוא מייצר אינטימיות מאוד גדולה בקבוצה, איזושהי הבנה שכולנו מתמודדים עם פחדים, לכולנו יש איזה כאבים ודפוסים אוטומטיים, שמה שאנחנו רואים בחוץ לא קשור אלינו הרבה פעמים, או ברוב המקרים, הוא קשור לבין.
מפעיל אותנו פשוט.
מפעיל אותנו, כן, לא, אבל גם מה שמגניב הרבה פעמים בתהליך הזה, שאנשים פתאום מבינים שכשבן אדם אחר מתעצבן עליהם או על מישהו אחר, הם פתאום מבינים שזה בכלל לא קשור אליהם, זה קשור לאיזה קושי שעכשיו אותו בן אדם, ואני יכולה עכשיו לעזור לו, כי אני מבינה שהוא מתמודד עם איזה פחד או איזה קושי, אולי אני לא יודעת מה הפחד, אבל אני יודעת שיש שם איזה פחד או איזה כאב. והיכולת לקבל, לחמול, להיות יותר נינוח, שלב, רגוע בסביבה הארגונית, הופך להיות משהו שוואלה, זה לא דבר רחוק ממני כל כך, כאילו, אני לא חייבת עכשיו להיפגע, להיעלב, כי זה משהו שמאוד מאפיין ארגונים.
כן, נכון.
או מערכות יחסי באופן כללי, זה לא קשור רק לארגונים.
ושוב, אינטנסיביות שקשורה גם לדימוי העצמי שלנו, ולמי שאנחנו, וברור. אז התחלתם ממיפוי, ואז נכון. בעצם עברתם לשלב, ממיפוי תודעתי ברמה האישית, ברמה הארגונית, ואז התחלתם בעצם, המשכתם, סליחה, באיזשהו שיחות אישיות באישי. ומפה נכון. מה קורה?
אז אמרתי, אז השניים, שלושה מפגשים הראשונים הם ממש התפתחות אישית, ממש נכנסים לזהות, להבין את האוטומטים של כל אחד ברמת המחשבות, הרגשות, החוויות הרגשיות שאנחנו מנסים להימנע מהם. ניתן דוגמה, בסדר? ניתן דוגמה עליי, זה מזמינה אתכם לקרוא את זה בספר. אבל אני הבנתי שהמחשבות האוטומטיות שלי הן מחשבות שעוסקות באיזה ספק תמידי שמה שאני עושה, אם זה מספיק טוב, אם זה מספיק חכם, אם זה מספיק מקצועי, אולי זה לא טוב, אולי אפשר יותר, אני יכולה יותר, זה כל מיני מחשבות כאלה של ביקורת עצמית, שיפוטיות, הלקאה עצמית, כאלה רגשות של ספק, של בושה, של מהמשפחה הזאת של הרגשות הלא נעימים האלה, והתנהגויות של לנסות לראות הכי טוב, שזה ייראה הכי חכם, הכי מדויק, הכי מתאים, הכי טטטטט, המון לחץ, המון זה, כדי, זה מה שאפיין את התודעה האוטומטית, ההישרדותית, נגיד אותה ככה שלי, הילדית, הייתי אומרת, והחוויה הרגשית המאיימת היא חוויה של, של, של פשוט אשמה, או חוסר אונים, או לא להיות מספיק טובה, זה מגיע לשם. והסתבר לי, לא ידעתי, אבל הסתבר לי שזה משהו מאוד נפוץ בעולם.
אם נעשה עצירה מתודית עכשיו, והמאזינים או המאזינות שלנו, קחו שנייה, תנסו לחשוב אם מה שאילה אמרה פוגש אתכם בחיים שלכם. אין לי ספק, אגב, שכל מי שעשה או עשתה את העצירה הזאת, מצא את עצמו במה שאת אמרת עכשיו.
כן, אז מה שאנחנו עושות בתוכניות, זה מגיעות לרמת עכשיו, אמרתי את זה בדקה, כן? זה כאילו, כי אני כבר עמוק בתוך הזה, אבל אנשים לא יודעים לדייק את זה על עצמם. אני לא ידעתי לדייק את זה על עצמי, לקח לי לא מעט זמן של הרבה עבודה כדי לדייק את הדבר הזה. אז גם המודל עוזר לנו, וגם השיחות האישיות, וגם התהליכים במפגשים הראשונים, המטרה היא באמת להגיע לדיוק הזה, של מה המחשבות, מה הרגשות, מה ההתנהגויות, ומאיזה חוויה רגשית אני מנסה להימנע. יכולות להיות כל מיני חוויות רגשיות שאנחנו מנסים להימנע מהן. זה יכול להיות אכזבה, זה יכול להיות כישלון שקשור לאכזבה, זה יכול להיות
דחייה,
חוסר ערך, שילחו ממני, שלא יקבלו אותי, אשמה, כל מיני, כן? כל הג'יפה הזה שאנחנו לא...
הג'יפה האנושית שהופכת אותנו לבני אדם.
נכון מאוד, נכון מאוד, אבל אנחנו חיים, ואנחנו לא מבינים, או לא יודעים להבחין, אפרופו מודעות, איפה זה יוצא מאיתנו, ואנחנו מתחילים לשלם על זה מחירים כבדים, בהחלטות, בהתנהגויות, בלא להשיג את המטרות של מה שאנחנו באמת באמת רוצים. זה די מדהים, כאילו אנחנו יכולים לחיות חיים שלמים, עד גילאים, אני פוגשת מנהלים מאוד בכירים, בגילאים שמבינים שהם לקחו החלטות מאוד משמעותיות בחיים שלהם, כדי להימנע מאיזשהו רגש מסוים, שיכול להיות שאם הם היו חווים את הרגש הזה, זה לא היה כזה נורא, זה היה יכול להיות בסדר, זאת אומרת, זה לא נעים, אבל זה לא זוועתי, כמו שאנחנו בראש שלנו, זאת אומרת, זה זוועתי, ברמה הרגשית זה יכול להיות מאוד מאוד זוועתי, זה יכול להרגיש כאילו למות, תשימי אותי בחוויה הרגשית הזאת לפני כמה שנים. מבחינתי, אני מתה פה, כאילו, זה החוויה הרגשית. נכון. אז המפגשים הראשונים הם באמת מאוד בעדינות מגיעים למקום הזה, ואנחנו מבינים ממש ברמה האנושית, שלכל אחד מאיתנו יש את ה... את הדבר הזה, את האוטומט הזה שמייצר או מוציא מאיתנו כל מיני התנהגויות או מחשבות או רגשות, שבתשתית שלהם יש פחד להרגיש, פשוט להרגיש איזושהי חוויה רגשית מסוימת. וכדי שאנחנו קודם כל מבינים את הדבר הזה, אנחנו נותנים לאנשים כלים, מה עושים עם זה?
ברמה אישית, כאילו.
גם ברמה אישית, כי יכולים להיות כלים שהם ממש ברמה אישית לכל אחד, אבל יש גם כלים ברמה הגנרית, כמו למשל להבין מחירים. להבין שאני משלמת מחיר כשאני מתביישת או לא, או מפחדת להגיד שאני לא יודעת, או לשאול, או משהו כזה, בסדר? סתם, או מפחדת להביע את דעתי בדיון, בסדר? אני משלמת על זה מחיר, נכון? הקול שלי לא נשמע, מקבלים החלטות בלי שאני אגיד, מקבלים החלטות שאני לא רציתי שיתקבלו, כל מיני, אני מרגישה לא טוב עם עצמי שלא אמרתי את מה שיש לי להגיד, כל מיני מחירים שאנחנו משלמים בחיים, ובצד השני יש להגיד את דעתי, ומקסימום יגידו שאני אמרתי משהו מפגר.
כן, למרות ששוב, זה כנראה לוחץ על איזושהי חוויה רגשית, שאני מפחדת להגיד את דעתי בדיון, כי ידחו אותי, כי יגידו שאני לא מספיק טובה, כי.
נכון, אז בחלק של הכלים אנחנו גם מתעסקים עם החוויה הרגשית, עם היכולת לקבל כוחות, חוסן, לחוות החוויות הרגשיות האלה, וגם יש מקומות שבאמת אני שמה את המחירים ואומרת, צה, אז מקסימום יגידו שאני מפגרת. זה כאילו, זהו. בסדר, אולי כן, אולי, אז זה כאילו שאני מפגרת. זה לא כזה נורא, נכון? כאילו, אז בצד השני יש את כל ההשפעה, את כל היכולת שלה להביע את דעתי, את כל ה... נכון, אני שמה את זה כאילו במוזניים.
מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות?
נכון, נכון, מה יקרה? כאילו, מה, הפטרו אותי כי אמרתי משהו לא חכם בדיון? כאילו, אנחנו נותנות לאנשים כל מיני כלים. זה סוג אחד של כלי, היכולת בכלל לשים את המחירים לעומת הרווחים, היכולת בכלל להתמודד עם החוויה הרגשית, כל מיני כלים כאלה שהם גם ברמה אישית, כי הרבה פעמים אנשים כשנותנים להם את הכלי מחובר לתוך הדוגמה הספציפית שלהם, זה הופך להיות יותר קל, ובקבוצה מה שהכוח המדהים הוא שבקבוצה כשאני שומעת שמישהו אחד מקבל כלי מהסוג הזה, אני פתאום מבינה על עצמי מה אני יכולה לקחת מתוך הדבר הזה. אחרי שעוברים את החלק הזה של המודעות, ההתפתחות, היכולת לזהות התבנית המוחית שלי, את מתי אני מונעת מתוך פחד וכן הלאה, מתי הטריגר הרגשי מופעל אצלי, אז אפשר לעבור למרחב הבין אישי. המרחב הבין אישי, אנחנו מדברות כאילו בכותרות, זה נשמע, לא יודעת, סטנדרטי, נכון? תקשורת, הנאה, השפעה, כאלה.
בקטנה כזה.
כן, אבל בעומק שזה, זה מונח על התשתית של של כל הכלים שדיברנו עליהם במפגשים שעוסקים במודעות עצמית והתפתחות אישית. כלומר, איך אני מזהה, למשל, שבן אדם במולי נמצא בתוך החוויה הרגשית המאיימת שהוא. גם אם אני לא יודעת מהי החוויה הרגשית שלו, אני יכולה לזהות. יש כל מיני כלים שאני יכולה לזהות. למשל, שהבן אדם בצד השני, לא יודעת מה, נכנס לתוך, חוזר על אותו דבר כמה פעמים. או אומר משפטים כמו תמיד, אף פעם. כל מיני כלים כאלה שאנחנו ברמת התקשורת, אני יכולה לזהות מתי מישהו בצד השני נכנס לתוך התבנית הדפוס האוטומטי שלו. ואז מה אני יכולה כמנהלת, או בכלל כקולגה, או לא משנה, או כעובדת, איך אני יכולה לתת לבן אדם בצד השני את הנינוחות, את הרוגע מול הפחד הזה, להבין שהוא בכלל נמצא ב...
אז זה ממש כלים, ממש פרקטיים, שאתם נותנות למנהלים. איך זה נראה? כאילו, אפשר עוד כמה דוגמאות לכלים כאלה?
בבין אישי? כן. אז יש לנו מודל שנקרא מודל גלגלי הנאה. שהוא מודל ממש מגניב, שהוא מבוסס על, אולי את מכירה את הכלי של מודעות תפיסה יישום? לא. זה, מודעות תפיסה יישום זה מה שלמדתי בכלל בצבא, מעולם החניכה. נכון? שאנחנו מדברים עם, מעבירה למישהו משוב, או לא יודעת מה, נסה לשכנע אותו לעשות משהו, ויש איזו התנגדות בצד השני. אז ההתנגדות יכולה להיות בשלושה לבלים, בלבל של המודעות, בלבל של התפיסה, או בלבל של היישום, שאולי הכי, הכי קשוח זה התפיסתי, נכון? למשל, אני אגיד לך, לא יודעת מה, אני אשכנע אותך, בואי נחשוב דוגמה, בצבא אני נותן להם דוגמה של מסדר. ומפקד ומפקדת אומרים, לא, המסדר לא עובר, כי זה לא עבר, כי מלוכלך. ובצד השני יגידו, מה, אבל בסדר, זה מלוכלך, אבל זה לא כזה קריטי, נכון? כאילו, יש לנו הרבה מאוד התנגדויות מצד עובדים, קולגות, מנהלים, שהם על הפן התפיסתי בכלל, על זה שבכלל אנחנו לא מסכימים. אז אנחנו ממש נותנות כלים איך למצוא את המטרה המשותפת, למשל, או איך לזהות שהבן אדם בצד השני נמצא בהתנגדות בגלל הפחד. ואז אם אני מזהה שיש שם פחד, אני נותנת מענה לפחד. למשל, יכול להיות פחד מלהרגיש שאני מאבד שליטה. בסדר? למשל, שאני לא יודע מה קורה שם ברצפת הייצור, או לא יודעת איפה.
שזה תפיסתי, כאילו לצורך.
לגמרי תפיסתי, כי ברור שאין לך שליטה, כן? ברור שאין לך שליטה, לא משנה מה.
קודם כל זה נכון, אבל איך אני כמנהלת מבינה שמדובר פה בפחד לאבד שליטה, לצורך?
תבואי לסדנה. המפתח הוא קודם כל להכיר את הפחד שיש לי. כשאני מבינה את הפחד שלי לעומק, מתפתחת בי היכולת להבין את הפחד בצד השני.
כן.
ויש כל מיני, כן, כל מיני כלים שאנחנו מלמדות אנשים, איך מזהים. בכלל, אני לא יודעת אם אפשר ללמד בסדנאות קצרות את הפחד המדויק, בסדר? בצד השני. אבל בכלל זה שאני מבינה שיש שם פחד, אז אני יכולה גם להשתמש בשאלות, כמו, מה הדבר הכי חשוב לך? לא יודעת מה, במה שאני הולכת לעשות, או בואי נתאם ציפיות ותגידי לי, איך את רואה את זה? איך את היית רוצה שהדיון הזה ייראה? סתם, כלומר, אנחנו מדברות, הכלים הם גם כלים בכלל של איך אני ניגשת לבן אדם שאני מזהה שהוא, אם בן אדם חוזר על אותו דבר, או לא משנה מה אני אומרת, הוא עדיין תקוע עם אותה התנגדות, נגיד. אז יש דרך כאילו לשאול את השאלה, לתת לו את המרחב. אם אני במודעות לעצמי, אז אין לי בעיה גם, את יודעת, לשים את האגו בצד, ובכלל להיות בהקשבה מה...
כן.
כי לפעמים הם בסאבטקסט, אם אני ממש בהקשבה מלאה לבן אדם בצד השני, אנחנו אנשים חכמים סך הכל. אנחנו יודעים לזהות שהצד השני נמצא באיזה חשש, או באיזה... זה לא מאוד מורכב.
כן.
אבל אם אנחנו שבועים בתוך הפחד שלנו, אז אין סיכוי שאנחנו נבין מה קורה בצד השני.
לגמרי. אני גם חושבת שאת, כאילו, אנחנו קצת מדברות על זה גבוה, אבל אם אנחנו רגע מנמיכות את הדבר הזה, או משטיחות את זה, בסוף אני יודעת כשמשהו מעצבן אותי, אוקיי? ואם אני עכשיו בשיח עם עובד או עובדת שלי, ואני רואה שמה שהם אומרים או ההתנגדות שלהם מכעיסה אותי, זה אומר שמשהו מופעל אצלי. ואם משהו מופעל אצלי, זה אומר שזה יושב על פחד. זה אומר שזה יושב על משהו שאני צריכה לברר עם עצמי. זה בעצם חיווי מאוד מאוד טוב של הגוף שלי ושל העולם, למשהו שאני צריכה להתמודד איתו. ואני חושבת שברגע הדבר הזה שתיארת, בסוף זאת אמפתיה, אוקיי? כאילו, האמפתיה זה היכולת שלי לזהות איזשהו משהו שעובר על בן אדם האחר, כי אני קודם כל מזהה את הדבר הזה אצלי. וברגע שהדבר הזה מקבל את המענה שהוא צריך לקבל, הרוחות נרגעות, כאילו פתאום אני מבינה שזה לא אני נגד העובד שלי, יש לשתינו כאן, שנינו מטרה משותפת, ואנחנו פשוט צריכים למצוא את התקשורת הנכונה לדברר את זה.
נכון, אני למדתי מרותם כלי שנקרא רפור, אולי אנשים מכירים, לא תמיד מכירים, אנחנו מגיעות לפעמים לארגונים וזה חדש, זה ממש היכולת להסתנכרן לצד השני, זה היכולת, בטח ברמת ההקשבה, להפנות את כל הקשב החוצה, וגם ברמת היכולת עכשיו להסתנכן אלייך ברמת השפת גוף, ולהיות עם עצמי ולהבין מה אני מרגישה, ואז אני יודעת גם מה את מרגישה. זה כאילו כלי קצת קשה כזה להסביר אותו בפודקאסט, אבל אפשר לחפש בגוגל רפור, וזה טוני רובינס משתמש בזה, מדבר על זה לא מעט. אבל אני חושבת שזה כלי מדהים, כי ברמת תת מודעת, הבן אדם בצד השני מרגיש את איתו, ואז הוא מרגיש יותר בטוח, גם באופן כאילו לא מודע, והוא מתחיל להיות יותר פתוח ויותר נינוח מולך. אז זה עוד דוגמה לכלי, נגיד, שאנחנו מתעסקות בו במרחב הבין אישי.
כן.
משם אנחנו נכנסות למרחב הארגוני. במרחב הארגוני אנחנו בעיקר עושות עבודה עם הנהלות בחירות, סביב ערכים ארגוניים, פריטה של הערך, כלומר, מה זה אומר בכלל, נגיד, לא יודעת, מה הערך של מצוינות בארגון? מה זה אומר להיות ארגון מצוין? ממש לפרוט את הדבר הזה, כי כשאני אומרת מצוין ומישהו אחר אומר מצוין, לא בטוח, זאת אומרת, בטוח שאנחנו לא מתכוונים בדיוק לאותו דבר. אז לפרוט את הדבר הזה ברמת המדיניות, ברמת המנגנוני עבודה, ברמת ממש היום-יום של הארגון, איך זה נראה, זה עבודה שאנחנו עושות עם הנהלות בחירות, זה יותר המרחב של הייעוץ הארגוני. אז, אבל אם אנחנו בדרגים טיפה יותר דרגי ביניים או יותר זוטרים, אז אנחנו בעיקר נתעסק במרחב האישי והבין אישי.
זה מעניין המרחב הארגוני, כי פה זה מאוד מאוד דומה לסיפור של התמאה של מיומנויות רגשיות וחברתיות בעולם חינוך. בסוף בית ספר, שהוא ארגון לכל דבר ועניין, כן? אבל בסוף בית ספר ומי שעומד או עומדת בראשו, מגדיר ערכים מסוימים. כן. נגיד מצוינות, באמת, זו דוגמה טובה. כל עוד זה נשאר ברמה של אנחנו ארגון מצוין, שם זה נשאר. ברגע שפורטים את זה, בבית ספר זה סדירויות בית ספריות, איך זה נראה בהפסקה, איך זה נראה בתחילת כל שיעור, איך זה נראה עכשיו בהשתלמויות של בית הספר, וכן הלאה וכן הלאה, אז זה מקבל ביטוי מעשי טכני בעולם. ובהטמעה של מיומנויות רגשיות וחברתיות, על אחת כמה וכמה. כי שוב, כי ארגון יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לפתח מנהיגות. בית ספר יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לפתח אמפתיה.
כן.
בסוף, אם זה לא מתרגם לצעדים טכניים שקורים במהלך היום, זה פשוט לא קורה.
אני כל כך מסכימה איתך, אנחנו רואים את זה בהמון ארגונים, זה פלקטים על הקיר.
בדיוק.
וזה נשאר ככה, יפה.
וזה יותר מזה, אני חושבת שכשזה נשאר ככה, זה עוד יותר גרוע, מייצר נכון. את הניקור נכון. של העובדים, כי הם אומרים, יש כל כך מרחק גדול בין מה שהארגון אומר לבין מה שאני מרגיש בפועל. כי אם כרגע המנהל שלי אומר מצוינות מצוינות, אבל תכלס כאילו מעגל פינות בסטנדרטים מקצועיים של העבודה, או לא רואה אותי כבן אדם, אז כאילו זה על אחת כמה וכמה עוד יותר גרוע.
לגמרי, זה תהליך שאם לא עושים אותו בצורה מעמיקה ופרקטית, אז הוא מייצר יותר נזק בעיניי מאשר תועלת. בדיוק בגלל הפער הזה שאת מדברת עליו, הוא מייצר המון ציניות.
בדיוק.
המון גיחוך כזה על הארגון, על המנהלים, זה ממש ממש בעייתי, בטח. אנחנו ממש צריכים לשים לב שהדברים האלה הם אולי עדיף לא לעשות, מאשר אם אנחנו יודעים שאנחנו רק נעשה את זה ונשאיר את זה ברמה הזאת. כן, המנגנונים הם מרמת הדיונים, תוכניות העבודה, צריכות להיות קשורות לערכים, החלטות שמתקבלות, זה ממש מצפן, אמור להיות מצפן ארגוני.
ממש. אז הבנו את ההטמעה בפועל, יש לכם את המרחב האישי והבין אישי והארגוני, ויש פה באמת נגיעות בין המרחבים האלה, אבל הייתי שמחה שנייה להבין קצת על האפקטיביות של התהליך הזה שאתן עושות, כי בסוף אתן מגיעות כאורחות לרגע בתוך ארגון, גם אם אתן ממפות אותו ומבינות אותו. והייתי שמחה גם להבין האם התהליך הזה מחזיק לאורך זמן בתוך הארגון, אבל גם אני, כאדם שעובד בתוך ארגון ומחוץ לארגון, איך אני יכולה לפתח את המיומנויות האלה בעצמי?
כן. קודם כל, ברמה הארגונית, כמו כל דבר שהוא תהליך והוא אינסופי, נכון? דיברנו על אינסופיות. אם אנחנו נעשה רק תהליך ופשוט נעזוב את הדבר הזה ולא נשקיע בו יותר לעולם, הוא ידעך. זה קצת כמו להגיד, הנה, הלכתי לחדר כושר, הרמתי משקולות, זהו, אני בכושר. לא. חדר כושר, כדי לשמור על כושר, או כדי לרוץ, או כדי לשחות, זה ongoing, נכון? כדי לשמור הדבר הזה, אנחנו צריכים לעשות אותו כל שבוע, או כל אותו דבר בהתפתחות אישית. זה התפתחות מנטלית, או נפשית, או רוחנית, לא משנה איך נקרא לזה. לכן גם מהלך נקודתי אחד פעמי, הוא לא מספק, הוא משפיע, כן? סיפרתי לך בהכנה שלנו שעשיתי מחקר מאוד גדול, מחקר ש... תזה שהכוונה שלו הייתה גם להתפתח לדוקטורט, שעסק באפקטיביות של הכשרה. אני בדקתי הכשרה של שבועיים שעוסקת גם בהתפתחות אישית ומודעות עצמית וגם במיומנויות וכלים, וראינו שיש הבדל בין איך אנשים נכנסו לקורס ואיך הם יצאו ממנו בהקשר של הזהות המנהיגותית שלהם, המסוגלות להנהיג והמוטיבציה להנהיג. ראינו שהמדדים האלה עלו גם אחרי 3 חודשים או אפילו קצת יותר. אבל אני לא יודעת אם אחרי שנה זה נשאר אותו דבר, אם אנשים עוזבים את הדבר הזה. אחד המטרות שלנו בתוכניות היא גם, כאילו זה חלק ממודל הכוכב, האינסופיות, זה גם להבהיר לאנשים את העניין הזה, שזה לא, זה זבנג וגמרנו, וזה ongoing, זה דרך חיים, ואם אנחנו, שוב, אם לא נשקיעים, לא נשים פוקוס על משהו, הוא לא יתפתח, הוא לא יצמח. אז זה חלק מהתפיסה שלנו גם בכלל בתוכניות, להעביר את המסר הזה שזה משהו שהוא ongoing, וכמו שאני הולכת לחדר כושר, ככה אני, נכון שאני אשקיע בהתפתחות שלי בהנחה ואני רוצה להתפתח, כמו שאני רוצה אולי לשמור על הכושר או על הבריאות שלי. ברמה אישית, מודל הכוכב, פיתחתי אותו מתוך התפיסה הזאת. פגשתי אנשים שבאו לקורסים של התפתחות אישית, שאמרו, וואו, זה מדהים, זה משנה חיים. ככה. ואז הם חוזרים לחיים. ויש, נכון, דיונים וחוגים והסעות וחיים, לייף, כאילו, ממשיכים. אנחנו לא... וזה הולך את יודעת, נשכח, או כאילו, מתנדף, כאילו, עם הזמן, אם אנחנו לא... ואמרתי, מה אני יכולה לתת לאנשים שיעזור להם לשמור על הדבר הזה, שיעזור להם לשמור על הגחלת? זה ה... מרכיב אחד שהוא אולי הכי משמעותי בעיניי, קשור לרפלקציה. קשור, המרכיב הראשון בכוכב, יש 5 מרכיבים במודל כוכב להתפתחות אישית, הוא מרכיב של מבט על. זה היכולת בכלל להתבונן על עצמי ולסגל לעצמי מנגנון, מנגנון קבוע שאני שומרת עליו לאורך זמן, כמו החדר כושר או השחייה או הריצה או לא משנה מה שזה לא יהיה, המנגנון הזה שאני שומרת כדי לוודא שאני עולה למבט על הזה על עצמי, ואני כאילו, אני פחות מתעסקת במה אני עושה במבט על, תכף אולי נגיד על זה איזה מילה, אלא בכלל זה שאני מאפשרת לעצמי את המרחב הזה, קודם כל. כלומר, אם יש לי קודם כל את ה... זה גם לא צריך להיות הרבה זמן, חבר'ה, לא צריך חדר כושר שעה, בריכה עכשיו ללכת בגד ים, כאילו, אני פשוט באה מהעולם הזה של השחייה, אז אני מתחברת לה. אבל זה יכול להיות גם 10 דקות בסוף היום, ביכולת שלי לקחת מחברת ולכתוב מה עבר לה היום, מה קרה שם, למה התעצבנתי נגיד, כשהתעצבנתי, או למה הבן אדם הספציפי הזה הוציא אותי מאיזון, או למה כך נעלבתי מהחברה הזאת, מהטלפון הזה שלא קיבלתי, או כן קיבלתי, או משהו כזה. וכשאנשים עושים את הרפלקציה הזאת, או את המבט על הזה על עצמם, עם היכולת כבר שהם סיגלו, לעצמם, עם ההיכרות הזאת עם עצמם, עם המודעות שכבר יש להם, למשל, אם אני אתן את הדוגמה על עצמי, עם החוויה הזאת שמלווה אותי, של אני לא מספיק טובה, או של החוויית השמה, או הספק הזה שמהדהד בתוכי, ואני הולכת למבט על הזה בסוף היום, ואומרת, רגע, מה קרה לי שם? זה היה כאילו הספק הזה, שאני כל כך רגילה לשלוף מעצמי, אני חייבת להאמין לו כל הזמן? אולי לא, אולי אפשר לשים עליו איזה סימן שאלה. כל השיח הפנימי הזה, שבא ממקום סקרן, ממקום מקבל, ממקום שרק מתבונן על מה שקרה, ולא מלכה, ואוכל את עצמו מבפנים וכזה, הוא כאילו הוא דרך פשוט ריפוי, כאילו אני לא יודעת איך לקרוא, לא צריך אחרי זה אנטיביוטיקה והכמול בחיים, זה פשוט חלק מהיכולת שלנו לתחזק, את הנפש, מבחינתי, אני לא פסיכולוגית, לא במה, לא, אבל אני ממש חושבת שאנחנו זקוקים בטח בעידן של היום, שהוא כל כך ברדק שלהם, כאוס, כאילו, מכניס אותנו לחוויית חיים בלתי, באמת בלתי אנושית, בוא, כאילו, הקצב החיים הוא הרבה יותר מהיר מהיכולת האנושית שלנו לעקוב אחרי כל מה שקורה, בין אם זה בארגון, בין אם זה בחיים האישיים שלנו.
לגמרי.
אז המרחב הזה, הרפלקטיבי, לא משנה איך תקראי לזה, עיבוד, רפלקציה, מבט על, לעלות ליציע, נכון, חפץ ולינסקי במנהיגות במבחן קוראים לזה, לעלות ליציע, לעלות למרפסת, זה יכול להיות לעלות מתוכי ולהסתכל על עצמי ורק לשאול מה ממקום מאוד 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 מקבל
וחומל
וסקרן, מתעניין, למה התעצבנתי שם בכביש שהוא חתך אותי? אולי זה קשור לזה שאני לא רוצה להרגיש שאני נהגת לא טובה, או כן. שאני...
זה ממש כזה. השלב הראשון. כאילו, רגע נכון. לפני שאני צוללת למה הפעיל אותי, זה רגע מה קרה כאן. כאילו, שנייה, להפנות את הזרקור כלפי הדבר הזה שקרה.
כן.
ואני קיבלתי פעם טיפ ממש ממש טוב בהקשר של זה, כי אנחנו יודעות, היום יום החיים וכן הלאה, אין זמן שנייה לעצור. ושמתי לעצמי תזכורת פעם בחודש, עם שאלה שחוזרת בגוגל כזה, של איך את מרגישה. וזה כאילו קופץ לי באמצע היום, ואני כזה, רגע, איך אני מרגישה?
מעולה.
איזה טיפ ממש ממש טוב שקיבלתי.
טיפ מעולה, כן, אנחנו לא מחוברים מספיק לרגשות לנו, אז עצם זה שבכלל שואלים את עצמנו מה אנחנו מרגישים. יש אנשים שבסדנאות אני שואלת אותם, מה אתם מרגישים? התשובה היא, אני לא יודע, או אני לא יודעת.
או כאלה שאת שואלת אותם, איך את מרגישה? ומתחילים ישר לפקוט.
או שאת שואלת אותם איך הם מרגישים, והם עונים מה הם חושבים, ולא מה הם מרגישים. נכון, זה גם יכול לקרות.
אנחנו לא מורגלים בשיח הזה, פשוט זה הסיפור. ובאמת, אני מאוד מאוד אוהבת את הדבר הזה של רפלקציה, כי בסוף, היומיום הזה והאינטנסיביות הזו, היא לא מאפשרת לנו לשאול את עצמנו את השאלות האלה, וכשאת מכניסה את זה לתוך מנגנון, לכוח, לאנרציה של החיים שלך, כן לעשות את העצירות האלה ולשאול, יוצאים דברים מדהימים מזה, כאילו, מתוך זה.
אולי ניתן טיפ נוסף, כי לפעמים מאוד קשה לנו לפנות לעצמנו את הזמן הזה. יש אנשים שזה מאוד מורכב להם, ויותר קל להם לסגל מנגנון של לשאול מישהו אחר מה שלמה, או איך הוא מרגיש.
טיפ מעולה.
תגיד איך הילדים שלי מרגישים, או איך הבן או בת זוג שלי. אם אני שואלת אותו או אותה, איך הם מרגישים היום, מה, איך עבר עליהם היום, לא במובן עשיתי ככה, אלא באמת איך הרגשתי שם, מה באמת עבר עליי בפנים, לא בחוץ, מה קרה. ואז כשנפתח המרחב הזה, שאני יוזמת אותו, אז כבר יותר קל לי גם לשתף, נכון? כי זה מזמין... שאלה מהצד השני, של אז איך את מרגישה, אז מה...
לגמרי.
זאת אומרת, זה טיפ גם מנהיגותי בהקשר הארגוני, כי גם בתוך ארגונים אנחנו לא מספיק מאפשרים את המרחב הזה לאנשים. לא צריך עכשיו תוכניות, זאת אומרת, כן צריך תוכניות, אבל אם אתם רוצים להתחיל עם משהו קטן, זה בכלל לבדוק עם עצמנו עוד כמה אנחנו מאפשרים את השיח הזה בתוך הארגון, בין מנהלים, בין מנהלים לעובדים שלהם, וכן הלאה. זה התחלה.
אז לקראת סיכום, מה המסר שלך למנהלים ומנהלות שמאזינים לנו כעת?
אני חושבת שהרבה פעמים אנשים מסתכלים על העולם הזה בתור, וואה, זה תיק, זה גדול, למי זמן לזה, כל מיני כזה. והטיפ אולי שאני רוצה להשאיר את האנשים איתו זה, יש המון דברים שאנחנו עושים בחיים שלנו, שכאילו הם הפכו להיות מין הרגל כזה, שאת חלקם אנחנו אוהבים, חלקם לא. זאת אומרת, אנשים רצים מרתונים, אנשים משקיעים המון אנרגיה ברשתות חברתיות, בלצפות בטלוויזיה, בכל מיני... אני לא אומרת את זה במקום שיפוטי, כן? כאילו זה לגמרי... ואני רוצה להגיד לאנשים שזה לגמרי אפשרי, וזה לא דורש מאמץ גדול מדי. זה לא עכשיו לקום לרוץ, כן? או לעשות... זה עניין של... זה יכול להתחיל בדקה, ממש בדקה, של אני עוצרת עם עצמי, יושבת במרפסת וחושבת, מה הרגשתי היום? מה זה הטריגר הזה שהוציא אותי, שכל כך הצבן אותי? ולמה הוא הצבן אותי? מתוך איזה סקרנות. אני ממש מזמינה אנשים לנסות, כי זה מרחב קסום, שיש בו איזה מין עומק, שהוא מזמין חוויית חיים. הוא פשוט לגעת בחיים, הוא לא לעבור ליד החיים. ואנחנו מחפשים את החיים. אנחנו מחפשים את החיים בחוץ, בפייסבוק, ברשתות, בטלוויזיות, ואני בכלל אומרת לאנשים, תקשיבו, החיים הם מה שקורה לכם בפנים, מה אתם מרגישים בפנים, זה החיים. זה מדהים, יש לנו את החוויה האנושית הבאמת מדהימה של היכולת להרגיש מתוך עצמנו. וגם אם זה לא נעים להרגיש את הדבר הזה, אולי במפגש ראשוני, בעומק של זה יש שם איזה חיים, איזה קסם מאוד מאוד גדול. אני חושבת שזה ממש המהלך המתבקש, נגיד איזה ככה, של מה שקורה היום בעולם.
שכנעת אותי, זהו. אני שמה לי תזכורת יומית דקה כל יום.
יאללה, סבבה.
אילה, זה היה ממש מרתק. תודה רבה לך.
באהבה גדולה. ממש.
ואם מצאתם ערך בפרק הזה, אתם מוזמנים ומוזמנות לשתף, לשלוח לחבר, חברה, וכמובן לדרג את הפודקאסט 5 כוכב באפליקציות העסקתים האהובות עליכם. ואילה, שוב תודה רבה.
בכיף גדול, היה לי תענוג.
ממש הדדי, ותודה רבה לכן ולכם שהזנתם. נתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי!